אנחנו בתחילת פרק ח' אנחנו בתחילת פרק ח' בו המהר"ל הביא את הגמרא ממסכת עבודה זרה, שמדבר על מצב מאוד קשה כזה, שאדם קשה לו לעזוב את החטא. יש דבר כזה. בדרך כלל יש תשובה. לא רק שיש תשובה, אלא קלה היא לתשובה, קלה היא התשובה לפני האדם. הרבה יותר קלה ממה שהוא חושב. זה קל מאוד. ומה שבאמת לפעמים מעכב את התשובה של האדם, זה שהוא לא יודע שזה קל. הוא חושב שזה קשה. אז זה מעכב את תשובתו, כי הוא חושב שזה קשה. הוא צריך לדעת שזה קל. אבל, אומר המהר"ל, יש שני דברים שמאוד קשים לאדם. האחד, חטא שקשור לשכל. מילים אחרונות של העמודה הימנית, בקוף סמך חץ למטה, והחטא הזה אל הנפש שבו השכל. החטא הזה, הזכרנו אותו בשיעורים האחרונים, מדובר במינות. אנחנו בדף קוף סמך חץ, שורה אחרונה בעמודה הימנית. אם כן, חטא ראשון שמאוד מאוד מאוד קשה לאדם להתנתק ממנו, הוא אמינות, נצרות. חטא בשכל. ולעומת זה יש עוד חטא אחד שמאוד קשה להתנתק ממנו, וזה מי ששקוע בעריות. זה מה שעכשיו הוא כותב בראש העמודה השמאלית בפרק ח'. לא מצאתם? מצאתם? כן. והערווה הוא לגוף. כמו שיש חטא אחד שמי ששקוע בו חוטא כל כך בשכלו שהוא לא יפרוש ממנו, אמינות, יש חטא אחד שגם הוא כזה קשה, אבל הפעם זה מצד הגוף, והוא מי ששקוע ביסורי עריות. והערווה הוא לגוף, יוצא לצד אחר מן היושר. אם כן, שני קלקולים ראשיים באדם. קלקול אחד מצד השכל, קלקול אחד מצד הגוף. באופן קיצוני, זה קלקול קיצוני. קלקול קיצוני אחד, מינות, אמונה לא נכונה. אמונה לא נכונה זה שייך לשכל. תאמר שאמונה זה עניין של רגש, לא נכון. זה הבנה מוטעת. הבירור האמוני שייך למדרגה השכלית שבאדם, כי אמונה זה הכרה. אמונה זה הכרה. זו ידיעה ודאית שיש לי מקור עליון. זה אם כן שייך לשכל. האדם יכול להשתבש בזה, בשכלו. עד כדי כך השיבוש הזה הוא קשה, שקשה לפרוש ממנו. ויש עוד צד אחד באדם. באדם יש, כידוע, שני מרכיבים עיקריים, השכל והגוף. כנגד זה, מי ששקוע ביסורי עריות. והם כנגד שני יצרה. והם שני היצרים העיקריים שיש באדם. דהיינו, יצרה דערווה ויצרה דעבודה זרה. הנה שני הקלקולים, שתי הסטיות העיקריות שיכולות להופיע באדם. או שהוא נמשך אחר דעות משובשות, או שהוא נמשך אחר תאוות שפלות. זהו, זה המצב המקולקל שיכול להתגלות באדם. ואומר המהר"ל, והם כנגד שני יצרה, דהיינו יצרה דערווה ויצרה דעבודה זרה, שעל ידי מינות דבק לגמרי בעבודה זרה. זאת אומרת, זה עבודה זרה קיצונית, אמינות הנצרות, זה עבודה קיצונית, הסברנו את זה אתמול, שהאמינות זה לעשות אדם עבודה זרה, זה הכי חמור, כן? למשל, הרמב״ם פוסק בהלכות עבודה זרה, שמותר לצייר כל הנבראים, ומותר לפסול כל הנבראים, לעשות מהם כל מיני צורות, חוץ מנברא אחד, שאסור לעשות ממנו תבליט. מהו הנברא היחיד שאסור לעשות ממנו תבליט? אדם. זה חמור. מה קרה? דווקא כל מי שעושה פסל, מה הוא הולך לפסול? דבר ראשון, בן אדם. נכון, זה בדיוק הבעיה. שכאן אתה יכול להתבלבל. כן? זה הקלקול הכי גדול. זה מה שאומר המהר"ל. היצר הכי חמור של עבודה זרה שקיים, דבק לגמרי, כן? זה על ידי מינות, דבק לגמרי בעבודה זרה. זה קיצוני. זה הכי חמור. ועל ידי ערווה, דבק לגמרי ביצרה דערווה. זה מה שהגוף הכי מרגיש. כמו שאדם יכול הכי להשתבש בדעתו במינות, ועובדה שזה תפס מיליארדים של אנשים, כן, אותו דבר, גם מיליונים ומיליארדים של אנשים שקועים בעריות. זה היצר הכי פשוט, הכי קל. וגם כשאדם שקוע בזה, קשה להוציא אותו משם. ואי אפשר לצאת משם בחייו, אלא אם נסתלק מן העולם הזה. כמו רבי אלעזר בן דורדיא, שתשובתו נגמרה במיטתו. בסוף הוא חזר בתשובה, אבל מתוך זה הוא מת. קשה מאוד לפרוש מזה. כי האדם מרגיש שהוא מתנתק מן החיים, כי זה נותן לו כאילו הרגשה לחיות, שהוא כל הזמן מגרה את יצר המין שלו, שהוא כל הזמן שקוע בענייני עריות, כי אז ככה הוא מרגיש שהוא חי. ומצד האמת, הוא לא חי. וכשהוא פורש מזה, כאילו הוא מתנתק מן החיים, לכן הוא מת. ועוד יתבאר. ומכל מקום יש ללמוד מזה, כי החטא שהוא דבק באדם ביותר, התשובה קשה על האדם. כן, יש שני דברים, שכיוון שפה יש חטא מאוד גדול, סטייה מאוד גדולה, עד כדי כך שהמהר"ל, שהאדם דומה במקרה כזה למי שיורד לבור עמוק, ואף אחד לא יכול להוציא אותו משם. הוא נבדל מבני אדם. כן? הוא כזה מושחת, או בשכלו או בגופו, שהוא כאילו מין אחר. לא שייך למין הרגיל של האנושות. לכן קוראים לזה מינות. לא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. על מה מדובר? ועבודה זרה וזנות. הנה הקריאת שמה. על מה, ממה מזהירים את האדם? ריבונו, תיזהר. תיזהר, תיזהר. לא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. מינות ועבודה זרה. תיזהר. תיזהר מינות וזנות. זה חמור מאוד. התשובה קשה לאדם, כיוון שהחטא דבק בו, קשה שיחזור בתשובה. ולפיכך, ראוי לומר, כי אלו דברים שמקובל ביד האחרונים, שהם מעגבים את התשובה, וכמו שמנעם הרמב״ם זל בהלכות תשובה פרק ד', כולם. יש בהם הטעם הזה, שהעבירה היא דבקה בו לגמרי, שהעניין ההוא דבר זר, ולכך החטא דבק בו. אבל עבירה שאין אדוקה באדם, קרוב אדם על התשובה, נכון? זאת אומרת, כן, זה באמת לא קשה בדרך כלל לחזור בתשובה. איפה אורות התשובה? תודה רבה. אומר עיקר הנפילות באות מפני שאינו מאמין בקלותה של תשובה. זה סותר את מה שאמרנו עכשיו. לא. למה זה לא סותר? כי בדרך כלל זה המצב. בדרך כלל המצב הוא שזה קל. ואתה לא מאמין בזה, אז זה מפיל אותך עוד פעם. כבר תצא מזה. אי אפשר. אני כבר, אלא. אז עוד פעם נופל. מין ייאוש פנימי כזה, שתופס את האדם, ומשכנע אותו, שממילא, כאשר עבדתי, עבדתי. כן? הנה נבואה. זה כזאת הרגשה פנימית. של ייאוש, אני לא שווה בעיני עצמי, אני כבר שפל, חוטא מדופלם. לא, אומר הרב תיזהר, עיקר הנפילות באות מפני שאינו מאמין בקלותה של תשובה. אומר המהר"ל, אבל יש באמת דברים שזה קשה. מה קרה? אני אגיד לך מה שקרה. כשאתה לא האמנת בקלותה של תשובה, אז שקעת בחטא. ועכשיו אתה כל כך שקוע בחטא, שזה כבר קשה. הבנתם? זאת אומרת, למה בסופו של דבר שקעת כל כך בחטא? כי לא האמנת בקלותה של תשובה בהתחלה. אז עוד פעם נפילות, ועוד פעם נפילות. ועוד פעם נפילות, ועוד פעם נפילות, אז שבסוף הפך להיות אדוק בזה. זה מה שהוא מסביר. יש בהם הטעם הזה שהאווירה היא דבקה בו לגמרי, שהעניין ההוא דבר זר, ולכך החטא דבק בו. אבל אווירה שאין אדוקה באדם, קרוב האדם אל התשובה. התשובה היא באמת קרובה לאדם. כי נפש האדם מבקשת את הטוב, בדרך כלל. נפש האדם קרובה אל האמת, ואלוהים עשה את האדם ישר. האדם קרוב אל האמת, הוא קרוב אל הטוב. לכן, אם אדם אינו אדוק באותן אווירות, הוא יכול בקלות לצאת משם. צריך להיזהר לא לרדת יותר מדי עמוק לתוך הבור. כי כשאתה יורד יותר מדי עמוק לתוך הבור, קשה לעלות משם. למה? כי זה מחליק. כל פעם שאתה מנסה לטפס, מחליק. לכן צריך זהירות. שלא להיות אדוק באווירה. הבעיה ששתי עבירות הראשיות האלה שהזכרנו קודם, הן מרגילות את האדם. מינות גוררת מינות, וערווה גוררת ערווה. בגלל זה יש הרבה סייגים לזה. כל התורה כולה מלחמה נגד עבודה זרה. וגם התורה היא מלחמה נגד איסורי הריות. פרשת קדושים, פרשת החרמות, כמעשה ארץ מצרים, וכמעשה ארץ כנען לא תעשו, תיזהרו. תמיד זה הולך ביחד בתפריט, עבודה זרה וגילוי הריות. תזריך זהירות, כי מינות גוררת מינות, וערווה גוררת ערווה. ולכן, לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, תתרחקו, תפסו מזה מחק, תעשו גדר וסייג. כי באותו רגע שמתרגלים לשתי עבירות אלו, קשה לפרוש. ואז כמובן התשובה היא מאוד קשה. האם היא בלתי אפשרית? לא. היא אף פעם לא בלתי אפשרית. זה לא קיים בלתי אפשרי. בלתי אפשרי זה כשאדם מת. אז זה הופך להיות בלתי אפשרי, כי הוא מת. כל עוד הוא לא מת, זה אפשרי. אבל זה קשה, וקשה מאוד, וקשה עד מאוד. ועד כדי כך קשה, שכשהוא פורש מן העבירות האלה, אם הוא אדוק בהן, אז תוך כדי שהוא שב בתשובה, הוא מת. זה עד כדי מצב כזה. ככה גילו חכמים בגמרא. כן. מה אתה אומר שידוע שכתוב בזוהר?
שאין תשובה על העבירה של מינות.
שאין תשובה על העבירה של מינות. מה? כן, לא צריך זוהר. זה כתוב בגמרא במסכת עבודה זרה, דף י' ז' עמוד א'. זה כתוב פה, בתחילת הפרק. אז מה שחכמים אומרים, זה ש... זה מאוד קשה, עד כדי כך קשה, שאם האדם בכל זאת מצליח לעשות תשובה, מתוך זה הוא מת. זאת אומרת שהוא כן מצליח, אבל אז הוא מת. זה כתוב. הנה זה מה שאמרנו.
מה העניין הזה? כאילו, הרש"י אמר, מת מצער, אבל מה...
זה התשובה שלו. זה נוגע בכלל לעניין של הנושאים? זה לא נוגע לעניין שלו.
לא, הנוסים, הם היו הנוסים. זה ההבדל. מתור רצון. אוקיי. ודאי שיש, שיש אנשים שמתנצרים מתוך רצון. כי זה מפתה אותם. מציעים לך עולם הבא בלי תשלום. וחמוד. בלי מצוות, בלי חובות. שלוש טיפות מים, ואתה כבר ניצלת. נחמד. חוץ מזה, אהבה, אהבה, אהבה.
זה קשור למילות הרב של
ערווה. למה זה מצב כזה קשה? זה בדיוק בגלל זה שזה קשה. כשאדם צריך לפרוש מזה, יש לו הרגשה שהוא מתנתק מן החיים של עצמו. זה הקושי. זה העניין. הוא כבר... מזדהה עם הדבר עד כדי כך, שכדי לפרוש מזה, זה כאילו שהוא מתנתק מהחיים. הוא מרגיש כאילו הוא פורש מן החיים.
כאילו הוא מוצא כבר מקור חיים חלופי, הוא עושה תשובה, כאילו הוא יכול...
הוא מבין שזה טעות וזה חץ, אבל נפשו כבר התרגלה לחיות את המציאות הקלוקלת הזאת. זה כמו אדם שהתרגל לסמים. בסדר? יום אחד אתה מסביר לו שסמים זה לא טוב. ככה אומרים, שזה לא טוב לבריאות. שזה לא טוב לנפש. אבל אם לא יודעים איך לעשות את זה, והוא מפסיק לקחת סמים, הוא משתגע, והוא מת מזה. מחוסר סמים הוא מת. יש מי שמת מעודף סמים, ויש מי שמת מחוסר סמים. כי אחרי שהוא יתרגל לחיות, מבחינתו זה חלק מן החיים. אבל זה רעל, נכון, הרעל הפך להיות חלק מן החיים שלו. ואכן, לשקם אדם מהדבר הזה, זה מאוד קשה. למה? כי מבחינתו זה החיים. גם מצד צורכי הגוף, וגם מצד צורכי הנפש, אלה הם חייו. הרעל הזה, זה חלק מן החיים שלו. אז אתה מנתק אותו משם, כאילו אתה מנתק אותו מן החיים. אבל אני מביא אותך לחיים. כן, אתה מביא אותי לחיים, אבל אני לא יכול לנשום את האוויר הצח הזה, כי אני כבר התרגלתי למשהו אחר. אני מחובר בצינו למציאות אחרת, לכן הוא נקרא מין. מין זה מציאות אחרת. צריך להיזהר. זה בדיוק העניין. שכשאדם יותר שוקע ברע וברשע, הרע והרשע מחיים אותו. מה הבעיה העיקרית של הרשע? שהרע הוא חייב. אז אתה בוא להגיד, אני אציע לך טוב, אני אציע לך חיים טובים, נקיים, מוסריים. זה חיים? זה נראה חיים? ככה לחיות? זה נקרא חיים. איזה חיים תפלים. לא הורגים, לא רוצחים, לא מכים, לא אונסים. זה חיים? זה לא חיים. הטוב הוא רע לרשע. זה הבעיה. מי שמאוד שקוע ברע, הטוב הוא רע לו. כמו אדם שיתרגל לשתות, אלכוהוליסט. תפסיק לשתות, הוא משתגע. הוא נכנס לדיכאון עמוק. גופו סובל. כדי לשקם אותו, צריך להרגיל אותו לאט לאט. אחרת, הוא בסכנה. כי זה חייב. זה מה שזורם לו בברידים. לאנשים נורמליים בברידים זורם דם, לאלכוהוליסט זורם אלכוהול. זה כמו שאתה לוקח ממנו את דמו. זה בעיה גדולה מאוד. זה מה שמסביר המהר"ל, על פי חז"ל. עכשיו, יש שתי עבירות עיקריות שמכניסות את האדם למצב כזה של התמכרות. מינות ועריות. ולכן, עובדי עבודה זרה, הם ידעו איך להביא את האדם למצב הזה. למכר אותו לזה. לשעבד אותו לזה. להרגיל אותו לזה. הוא כבר לא יכול לפרוש. הוא בתוך זה. הוא שייך לזה. הוא מתגעגע לזה. הנה, הערב רב יצא עם ישראל ממצרים. הם הגיעו למתן תורה. הגיעו בהר סיני. טוב, מה אתה רוצה יותר מזה? עברו את ים סוף, ראו את הניסים במדבר, הגיעו למתן תורה, היו בהר סיני. משה רבינו כמה שעות לא נמצא, יש לו עסקים דחופים עם ריבונו של עולם, ואז הערב רב מתחיל. אנחנו מתגעגעים. למה? לעגל. לעבודה זרה. איפה הימים הטובים שיכולנו לחבק פסלים? בלי פסלים אנחנו מתים. כמה שעות? זה מיד צף חזרה. זה חמור מאוד. זה קשה מאוד. לכן האדם צריך תמיד להיזהר, לא לעבור את הגבול. הוא צריך להאמין בקלותה של תשובה. לכן, כל הזמן אדם צריך לבדוק את עצמו. אם טעיתי, אם נכשלתי, מהר מאוד להתחרט ולחזור לחיים נורמליים. כי אם אתה מתרגל לחיות בצורה לא נורמלית, הלא נורמלי הופך להיות חלק מן הנורמלי שלך. כן, גם היום אנחנו רואים אנשים ששקועים בכל מיני דברים מקולקלים מאוד, ואתה מסביר להם, אבל זה סטיות, זה קלקולים, זה לא נורמלי מה שאתם עושים. מה פתאום? זה לגמרי נורמלי. אפשר ככה לחיות? מי אמר שאתה חי בצורה נורמלית? אולי זה אנחנו האנשים הנורמליים. טוב, אנחנו היינו בסרט הזה. שזה בדיוק העניין. שהמר הופך למתוק, והמתוק הופך להיות מר. זה בדיוק כשאדם מתחיל להיות, בהתחלה זה לא מתחיל ככה. זה פה נופל שם. אבל כשאדם משתקע בשני הדברים האלה, אחר כך קשה לו לפרוש מזה, כי מבחינתו זה כמו לפרוש מן החיים. זה יהיה מאוד קשה, וכשהוא יפרוש מזה, זה כאילו שהוא מת, הוא כבר לא יכול. זה חרות בנפשו. כן.
בחינוך החילוני, כן? מלמדים
שהרעיון
של עריות זה דבר לגיטימי, טבעי, שאלה אם
בן אדם
שגדל בחינוך כזה הוא אנוס.
כן. ברור שהוא אנוס. אני יודע, אתה צודק.
הוא ממש כאילו מראים...
אני יודע.
אני חייב לך לעשות את זה גם.
כן, כן, קיבלתי... קיבלתי עדויות. נכון, זה צודק. אני קיבלתי עדויות. קיבלתי עדויות ממורה. ואתה צודק.
ספרות.
כן, ספרות, עניינים, מדברים על זה, חופשי... שיעורים, כל מה שאתה רוצה. אדם הוא אנוס. א', הוא אנוס כי הוא עדיין צעיר. הוא לא עדיין בר דעת. לכן לא מענישים מן השמיים אדם עד לגיל 20. כן? לומדים את זה מדור המדבר. שכל מי שהיה פחות מגיל 20, לא מת במדבר. מה, הם לא היו בכל מה שעשו? היו. אבל לא נתפסו בעונש הזה, כי עד לגיל 20 אדם לא נחשב למספיק בשל כדי לשקול באמת מה טוב ומה רע. הוא לא גמר לבנות את סולם הערכים שלו. לכן לפי התורה כל יוצא צבא בישראל זה מגיל 20 ומעלה. למה? כי כדי להיות חייל טוב צריך להיות אדם מוסרי, שיודע מתי להרוג, את מי להרוג, מתי לא להרוג ואת מי לא להרוג. אחרת אדם מתבלבל. נותנים לו נשק ביד, אומרים לו קדימה לירות, יורה לכל כיוון. או הפוך. אכן עד לגיל 20 לא מענישים מן השמיים. ולמה? בגלל מה שאמרת. כי עד לגיל 20 מציגים לך, מסבירים לך, אתה יכול להשתכנע. כי אתה עדיין לא בשל. מול אחד פיקח שעומד לפניך, הוא מוכר לך לוקשים. הוא ישכנע אותך לעשות הכל. והוא חכם, הוא יודע איך להסביר לך, מסביר לך, מביא לך נימוקים, אומר לך שזה נכון, שזה בריא, שזה אידיאלי, שזה אומני, שזה אנושי, זה מה שאתה רוצה. הוא נחשב לאנוס, בהחלט. כל מי שגדל בחינוך לא נכון, זה חלק מן הדברים שאפשר להגיד עליו, תינוק שנשבע. וההוכחה היא שבאמת כל עוד אדם היה בבית ספר, בדרך כלל הוא לא לומד. מתי הוא מתחיל ללמוד? שהוא גומר בית ספר. כלומר, אחרי שהוא גמר בית ספר, ועד לגיל 18, אחרי זה צבא, כמובן, אז אחר כך מתחיל ללמוד. ולומד, הוא מרגיש אנוס. מה שמכניסים אותו לבית ספר, ואומרים לו, תלמד, מבחנים, עניינים, טוב, אין לי ברירה, זה אונס. לפעמים אונס, ולפעמים זה אונס בלי שהוא מרגיש שזה אונס. כי עושים את זה מתוק, עושים את זה תוכניות, עניינים, מציגים את זה יפה, מביאים לך מרצים, פרופסורים, קשקשנים, הכל מה שאתה רוצה, ואז זה נראה כזה מאוד משכנע. זה נכון, אתה צודק מאוד, יש מצב כזה של אונס, ובעלי התוספות אומרים, שהעריות זה דבר מאוד בעייתי. למה? כי בשלב מסוים האדם הוא כבר לא בעל בחירה חופשית. זה בשלב מסוים, אין כבר הבחירה חופשית לאדם בדבר הזה. הוא אנוס על פי יצרו. גם אם הוא רוצה, הוא כבר לא מסוגל. הוא לא יכול. צריך להבין אם כן, איזה גיבור היה יוסף הצדיק. איך להתגבר, איך הוא הצליח להתגבר. חכמים אומרים שזה היה ניסיון קשה מנוסו. הוא לבד במצרים, עושה מה שהוא רוצה, אין אף אחד פה, אף אחד לא יודע איפה הוא נמצא, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. וזהו, זה בדיוק העניין. זה צריך זהירות. לא להכניס את עצמך, אל תכניס את עצמך למצב כזה. אבל אינה חינמי, ובאמת, מצב, יכול להיות מצב כזה, של אונס. החינוך הזה, הוא בהחלט אונס. כשאדם מתבגר, הוא פתאום מבין איך עבדו עליו. אבל לפעמים זה כבר קשה, כי הוא כבר התרגל לזה. כל החברה כבר היא ככה, הוא בפנים, עמוק. אז, אבל כשאדם היה במצב של אונס, אף פעם לא נמחקת נקודת הבחירה החופשית שלו. ואז, מכיוון שזה התחיל מאונס, יכול לצאת מזה. הבחירה, על ידי הכרה, על ידי ידיעה, על ידי ההבנה, תתחזק בו, והוא יוכל לפרוש מזה. כן. כן, בנימין.
איפה עומד הגבול בדיוק שהוא נחשב אנוס ולא אנוס?
מתי אתה שואל?
כי אם זה ככה, גם יכול להיות אנוס אחרי הגיל 20. כי הוא כל הזמן קיבל את החינוך הזה.
כן. אבל ההבדל הוא שאחרי גיל 20 אתה יודע לא להיכנס למצבים שיביאו אותך לידי אונס. כי מה הבעיה? אתה מבין? זה כמו אחד שמאוד אוהב עוגות. כל הזמן הוא עובר ליד החנות שיש בה העוגות הכי טעימות. ואז הוא לא יכול להתאפק. הוא נכנס, אוכל 1.5 קילו עוגות. ואז יש לו בעיה, הוא חולה. אדם בשל, אדם בוגר, הוא יודע לא לעבור ליד החנות. לא שהוא עובר ליד החנות ולא נכנס. הוא גיבור כזה, מתאפק. זה מדרגה יותר עליונה, אבל בהתחלה זה לא פשוט. החוכמה הגדולה, אל תכניס את עצמך למצב של אונס. אתה צריך להיות מספיק מודע כדי להבין שאם אתה תגיע לנקודה מסוימת, אתה תהיה במצב של אל חזור. זה נקרא אדם הוגר. זה נקרא אדם בשל. שכבר הוא מבוגר, הוא יודע לשקול את הדברים, הוא יודע שאסור להגיע לשם, כי אם הוא יגיע לשם, הוא כבר מכיר את עצמו. הוא יודע שמתוך אונס יגיע לידי רצון. אז לכן, כן, אז לכן כל עוד אדם לא מגיע לגיל הזה, עד לגיל 20, אומרים, אדם לא יודע לשקול. הוא לא יודע לשקול. הוא, זה רישיון נהיגה, זה מסוכן מאוד. הוא בכלל חושב שלנהוג ב-120 קמ"ש, זה כמו לנהוג ב-60 קמ"ש. הוא לא רואה את ההבדל. כל עוד הוא לא מגיע לבשלות המתאימה, הוא לא יודע לשקול. אין לו את כל הכלים הדרושים כדי לבחון ולשקול. אמנם בדיני אדם הוא חייב קודם, כבר מגיל בר מצווה 13, כי אז יש לו כבר את הממד החברתי. הוא יכול מבחינה חברתית להרגיש שכשהוא מכה את חברו זה כואב לו. זה יותר קרוב אליו. לכן מגיל 13 ויום אחד הוא כבר נידון בדיני אדם. זה דברים קרובים אליו. אבל להגיע לדברים מופשטים שזה גרום קלקול בנפש, זה אדם לוקח לו זמן. הוא צריך עוד כמה שנים טובות עד שהוא יוכל לשקול את זה. לכן עד לגיל 20 פטור מדיני שמיים. חייב בדיני אדם, פטור מדיני שמיים. מגיל 20 זהו. אתה כבר יש לך מספיק כלים כדי לבחון, ואם יבוא אדם ויגיד, אני לא אשם. מה זאת אומרת, אתה לא אשם? אני לא אשם. זה לא היה ברצון שלי. כן, אבל הטעות שלך זה שהכנסת את עצמך למצב שבו לא יכולת לצאת מזה. על זה האדם נידון. צריך להיזהר. התורה אומרת, לא תיקום ולא תיטור. אתם יודעים מה לומדים מזה? זה מה שלומדים מזה. אל תיטור כדי שלא תבוא ללא תיקום. כן. לא תיטור זה לא במעשה. ולא תיקום זה כבר במעשה. אז התורה כבר הזהירה את האדם. לא תיקום ולא תיטור. לא די שאתה לא תיקום, אתה גם לא תהיה נותר בנפש איבה, בלב איבה למישהו. כי אני כבר אומר לך, זה בדוק. אם אתה תהיה נותר, אתה תהיה נוקם. אז אני מזהירה אותך. מפה לומדים מן התורה לעשות גדר לעבירה. זה השורש של לעשות גדר לעבירה, סייג לתורה, לומדים מן התורה עצמה. לא תיקום ולא תיטור. כי אם אתה תהיה נותר, ברור שתהיה נוקם. אתה לא יכול לשמור שנאה כלפי השני, ויום אחד זה לא יבוא לידי ביטוי. אז אדם צריך ללמוד את זה. לא לעשות דברים שיביאו אותו למצב שהוא כבר לא יוכל להעמיד את עצמו. זה החוכמה הגדולה. כן? זה החוכמה הגדולה. שהאדם תמיד צריך לעשות חשבון שלא להתרגל לעבירה חמורה, כי אחרי שהוא מרגיל את עצמו אליה, יהיה מאוד קשה לפרוש ממנה, כי זה כמו מבחינתו יהיה להתנתק מעצם החיים, ולכן הוא בכלל לא ילך, הוא לא יעזוב את זה, הוא לא ילך מזה. הוא יישאר שם, כי זה נותן לו הרגשה של חיים. יש אנשים שדווקא החטא, זה מה שנותן להם להרגשה שהם חיים.
בגלל זה כדאי להתרחק מחבר רע?
מה?
בגלל זה כדאי להתרחק מחבר רע?
בוודאי. בוודאי. בוודאי בגלל זה. בגלל זה, כי חבר רע נותן עצות רעות. איך אמנון נכשל במעשה תמר? כי היה לו חבר רע. תסתכלו בספר שמואל.
יונדב?
מה?
מי זה?
החבר הרע קראו...
יונדב?
קראו לו? איך קראו לו לחבר הרע הזה? הנה. יונדב, ולאמנון רע, ושמו יונדב בן שמעה אחי דוד, זה בן דוד שלו. ויונדב איש חכם מאוד, חכם מאוד למה? אומר רשי, איש חכם לרשעה. ידעתם שיש דבר כזה? חכם לרשעה. ויש חכם לטוב. ויש חכם לרשע. איך נפל אמנון? כן, כל אהבה שתלויה בדבר, בטלה, בטל הדבר, בטלה אהבה, הוא נשאר סמל לדורות של קלקול כזה נורא, שזה הריות, בגלל שהיה לו חבר אחר. זה קלקל. זה בלבל לו את השיקול דעת. שיבש לו את הדעת. צריך זהירות. נכון? אתה צודק. טוב, בעזרת השם. כן, נכון. כן. חוץ מערוץ מאיר.